צהריים טובים. אנחנו בענייני בניין אב, ואנחנו רוצים ללמוד היום שני לימודים שקשורים לבניין אב. אחד מהם פגשנו, ואת השני נלמד היום. ואני מאמין שחוץ מאשר להדגים עוד פעם את האופן שבו בניין אב עובד, הלימוד הזה, איך הוא נלמד או מה הוא מלמד, הוא גם יביא לנו איזה רווח צדדי בנוגע לאופן שבו הגמרא מלמדת איזה רעיון דרך שני מקומות שונים. אבל קודם כל נחזור על מה שלמדנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר למדנו בניין אב במובן הראשוני ככלל פרשני. כשהתורה אומרת לא תאכל, האם זה כולל רק איסור אכילה או גם איסור ענה? כשהתורה אומרת עד, האם היא מתכוונת עדות? במובן השלם שלה, וזה בנהר. התורה אומרת, לא יקום עד אחד באשת החולה ונוכל חטאת. מכאן למדנו שמעתה והלאה, כל מקום שכתוב בתורה עד, הכוונה היא לא לעד אדם אחד שמעיד, אלא לעדות שלמה. עכשיו תחזור ותבין, עד פירושו עדות, ראייה שלמה. זה כלל פרשני שהוא נקרא בניין אב. בניין אב, אם לנחש, בניין אב המקורי מתחיל כך. כלל פרשני, ניסוח של כלל פרשני. שהתורה עצמה מלמדת אותו. היא אומרת לך איך לקרוא את התורה. היא אומרת, אתה יודע לך שאין דבר כזה עד אחד. על פי שניים עדים או שלושה עדים, יקום דבר. עכשיו תחזור על כל התורה ותלמד לפי זה, כל פרשה ופרשה. לא ירדנו אז לחילוק אם הוא עד או ראה או ידע, האם הכוונה בויקרא פרק ה' לעד יחיד או לעדות שלמה. לא, שם דיברנו על עדות. במקום אחד התורה תגיד לך, תדע לך שאין עדות פחות משניים. זה עובד עכשיו את כל התורה כולה. יש מקומות שבהם מדובר כלל פרשני שהתורה עצמה לא לימדה אותו. הדוגמה שלא יאכל, האם זה כולל רק איסור אכילה או גם איסור ענה, אם אכילה היא דוגמה לכל איסורי ענה, או שאכילה היא ספציפית, נתונה במחלוקת בין המוראים. ראינו שרבי אבאו בשם רבי יוחנן למד כך. כל מקום שנאמר לא תאכל, לא תאכלו, אין את תופס איסור ענה כאיסור אכילה. אבל כל מקום שכתוב לא תאכל, לא יאכל, אתה תופס איסור הניה כאיסור אכילה. בניין אב שבחולן, וכל חטאת אשר רווה מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל, באש תשרף. זה לא שהתורה אמרה ניסוח כללי, אין דבר כזה עדות, פחות משניים. זה רק דוגמה אחת, שהתורה אמרה לא תאכל, ופרשה באש תשרף. ממילא למדת שלא תאכל, על פי הדוגמה הזו, שפה זה מוכרע, אמרת שעכשיו כל מקום בתורה שכתוב לא תאכל, או שצריך לקרוא לא תאכל או לא יאכל, זה כלל פרשני, שנלמד מדוגמה אחת, בניין אב. זה לא שזה בנאב, כלומר כתוב הזה בנאב, אלא אנחנו בנינו את האב. אנחנו הפכנו את הדוגמה הזאת שפה זה מפורש, לבניין אב, לאב טיפוס, שדרכו נלמד גם בכל שאר המקומות, מה זה לא תאכל. אגב, למדנו גם בדרך, מה קורה במקום שלא כתוב לא תאכל, כתוב לא יאכל, שזה לא כיסור אחר. מכאן הלכנו לצעד הבא, שכתוב דמיהם בעם. לא, זה בעצם עוד מאותו דבר, לא בטוח עד כמה זה שלב נוסף. השלב האחרון של בנייני האב שנמצא במדרשה הלכה במשניות בגמרות, יהיה בניין אב שבו אפילו אין... אין דוגמה מפורשת יותר מאחר. אלא שמדבר אחד שהתורה אומרת, למדנו גם על דברים שהתורה לא אומרת. שוב, עד עכשיו דיברנו על כללים פרשניים, שאתה אומר לא תאכל, למה הכוונה? אחת או שתיים. פירוש אחד, רק אכילה, או פירוש שני, כולל גם איסורי ענה. נלמד את זה ממקום אחד שהוא מפורש. עכשיו אנחנו עוברים כבר לרמה עוד יותר דקה, שהתורה אמרה דין אחד, במקרה אחד. אנחנו שואלים את עצמנו, לא ביחס למקומות אחרים בתורה. אנחנו שואלים את עצמנו ביחס למקרים אחר, שהתורה לא דיברה עליהם בכלל. האם התורה אמרה על המקרה הזה לבדו, או שהיא דיברה על המקרה הזה כדוגמה, כאב טיפוס, כבניין אב למקרים נוספים? זה הדוגמה הרחבה ביותר, או היצירתית ביותר אם תרצו. הדוגמה היצירתית ביותר של בניין אב, הצורה היצירתית ביותר של בניין אב, זה צורה שבה התורה אמרה דבר אחד, דין אחד במקרה אחד, ובניין אב הוא לימוד שהפך אותו ממקרה פרטי לדוגמה למכלול. למדנו לפני שבועיים סוגיה ממסכת בבא מציעא שעוסקת באכילת הפועל. כיוון שלא כולם זוכרים מה היה לפני שבועיים, כלומר כולם לא זוכרים מה היה לפני שבועיים, נחזור על זה בקצרה, ואחר כך נלמד סוגיה נוספת ממסכת ברכות. ואלו אוכלים מן התורה. הפועלים שעובדים בשדה אוכלים מדין התורה. התורה אומרת, כי תבוא בחרם רעך ואכלת ענבים כנפשך סובעך וכליך לא תיתן. המשנה כבר לא אומרת דוגמה של כרם. היא אומרת כלל, ואלו אוכלים מן התורה, מסכת בבא מציעא דף פיזן עמוד. העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה. וכן, העושה בתלוש מן הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתו. וכולם בדבר שגידו לו מן הארץ. ואלו שאין אוכלים, העושה במחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה. ובתלוש מן הקרקע מאחר שנגמר מלאכתו. ובדבר שאין גידו לו מן הארץ. מנעני מילי, שואלת הגמרא על המשנה. מה המקור לדין הזה? שהכלל הוא שכל מה שהוא דבר שגדל מן הארץ ועושה במחובה על הקרקע בשעת גמר מלאכה אוכל. דכתיב, כי תבוא בחרם רעך ואכלת. איך הגעת מכרם לכל דבר שגדלו מן הארץ בשעה של גמר מלאכה? אשכחן כרם, כל מילי מנלן, גמרינן מכרם. מה כרם מיוחד דבר שגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה? ולכן פועל אוכל בו, אף כל דבר שגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה, דינו יהיה שפועל אוכל בו. זה בעניינם, לראות את הדין שהתורה אמרה לא בתור דין מקומי, בתור דין פרטי, אלא בתור דוגמה אב למכלול שלם של מקרים. לא רק כרם, אלא כל גידולי הקרקע. בשלב הראשון הגמרא רוצה לתקוף את ההכללה הזאת. מי אמר? אולי רק כרם. מה לכרם שכן חייב בעוללות? את הגמרא, גם אין לי כמה. הפסוק הבא בתורה אומר, כי תבוא בקמת רעך וכתבת מלילות בידיך. לכם יש לא תניף על קמת רעך. אז זה לא רק כרם, עובדה שהתורה עצמה נותנת עוד דוגמה. כמה? טוב, אבל אולי כמה מיוחד בזה שחייבים בה בחלות? מה לכמה שכן חייבת בחלות? אני מדלג טיפה. אז כרם יוכיח. אם התורה הביאה שתי דוגמאות, סביר שהיא לא התכוונה לשתי דוגמאות ספציפיות, מקומיות, אלא בתור דוגמאות למכלול. ותלמד מהמחנה המשותף לשתיהן. מתי הדין הזה נכון? הדין המשותף לכרם וכמה שהפועל אוכל. נכון לכל המקרים שנכונים, שנכון להם המכנה המשותף של כרם וכמה. שם גידולי קרקע, ומשל גמר מלאכה. כן, רגע, תקשיב הגמרא. נניח שאתה צודק, שזה דוגמאות למכלול, או דוגמאות לעיקרון כללי, ולא רק דוגמאות ספציפיות. רגע. מה לכרם שכן חייב ועולל עוד כמה תוכיה וחזר הדין? לא ראי זה, כי ראי זה הצד השווה שבשכן דבר אשר גידולו מן הקרקע, ומשל גמר מלאכה פועל אוכל בו. כל דבר שגידולי קרקע, ומשל גמר מלאכה פועל אוכל בו. מה הצד השווה שבן שכן יש בן צד מזבח? נוסיף את זי. מקריבים. מנחות מהקמה על גבי המזבח, מנסחים יין על גבי המזבח, ונלמד גם שמן שגם אותו משתמשים בו למנחות. אבל רק בכמה, תרצו, בדגן, תירוש ויצהר, פועל יוכל במה שהוא עובד. הגמרא תוקפת את זה ומגיעה למסקנה, אלא אמר שמואל, אמר קו וחרמש, לרבות כל בעלי חרמש. רבי יצחק למד אחרת, כמה לרבות כל בעלי כמה, כל בעלי קומה, כל הגידולים שצומחים מן הקרקע לגוב. לפני מסקנת הגמרא, מה ביקשה הגמרא ללמוד מהבניין? היא ביקשה ללמוד משתי הדוגמאות למכלול שלה. מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? לא סביר שהתורה מדברת דווקא על כרם וכמה. לא, סביר, אומרת הגמרא, רגע. אולי דווקא כרם כי יש בו עוללות. שאלנו לפני שבועיים, ואז מה? אז אולי דין אכילת פועל הוא דין מתנות עניים כמו עוללות. אז זה רק במה שיש בו דין עוללות. אז כמה תוכיח. אולי כמה היא דוגמה לכל אותם הדברים, היא דוגמה, אבל היא דוגמה רק לאותם הדברים שחייבים בחלה. כי כמו חלה, אכילת פועל היא בעצם מתנה לשם. כמו שהראשית ניתנת מן העיסה לשם, והוא נותן אותה לכהן, ככה ראשית ממה שאתה עושה בו בשעת גמר מלאכה ניתן להשם. זה בכלל לא מדין הפועל, זה מדין אחר. מדין זה שהדבר הראשון שאתה עסוק בו צריך להיות ניתן להשם. כמו ביקורים, כך בחלה, משהו מעין זה ניתן להשם. תאשר אמר, תן את זה לפועל. זה לא, העיקר הוא שזה לא שלך, תן את זה. ואני אומר שתתן את זה לפועל. אתה אומר, טוב, אבל עכשיו שיש לנו גם קרן וגם קמה, אז זה לא יכול להיות רק מה שיש בו לילות, או רק מה שחייב בחלה. קרם וחלה. סליחה, קרם וקמה. דגן ויצה ותירוש. אז לכל פחות זה משהו משותף משניהם. טוב, אולי משניהם יש משהו שמוקרב על גבי המזבח. אולי זה סוג של מתנה לשנה. לא כמו מתנת הכהונה, לא מתנת ראשית, אבל קורבן. שאתה והקדוש ברוך הוא שותפים בו, כמו הקרבת קורבן שלמים, שאתה מקריב להשם, זורק את הדם, מקריב את החלב, ואת הבשר הבעלים אוכלים. אולי ככה צריך לחוות את כל העבודה בשדה. כל גידולי הקרקע שרלוונטי לגביהם, הקרבה למזבח, לגבי הדבר, דין אכילת פועל. אולי אכילת פועל הוא כמו אכילה של גבוה. ואחרי יש היתר לאדם לאכול משלו. הגמרא לא מקבלת את זה עד הסוף. יש לה קושייה על זה. בגדול, הגמרא רוצה לטעון שזה יותר רחב. זה לא רק ביחס לדגן תירוש ויצהר, לכמה קרם ואולי גם זין. זה נכון לכל בעלי קום. מאיזה דין? מאיזה דין? התשובה בסוגיה הזו היא שלגמרא יש תשובה אחרת. מסקנת הגמרא בבבא מציעא פסוקין עמוד ב' שאכילת הפועל היא לא מדין מתנות עניים, והיא לא מדין הראשית להשם או מתנה למזבח, ואז הבעלים מותר לו לאכול. זה מדין אחר. כי אשתא דנפקא לן מחרמש ומקמה, כי תבוא בחרם ויהיה חלה מלין, אמר רבא להלכותיו, כדתני, כי תבוא, נאמר כאן ביאה ונאמר להלן לא תבוא עליו השמש. מה להלן בפועל הכתוב מדבר, אף כאן בפועל הכתוב מדבר. בחרם ריחה ולא בחרם כותי. אני מדלגתי. חרם ריחה ולא של הקדש. ואכלת ולא מוצץ. ענבים ולא ענבים בדבר אחר. אתה לא, לפועל אסור לאכול ענבים ועכשיו להביא מהבית גם את הרוטב צ'ילי. לאכול ענבים ורוטב צ'ילי. תאכל בעדינות. ענבים ולא ענבים בדבר אחר. כנפשך, כנפש של בעל הבית, כך נפשו של פועל. מה נפשך אוכל ופתוח? נפשו של פועל אוכל ופתוח. הבנתי. בתוך הלכותיו של הפועל שאוכל, שהוא פתור ממעשרות, כמו בעל הבית, למדנו דבר חשוב. זה לא מתנה. זה לא מתנה. זה לא שחק. כנפשך, כך נפשו של פועל. הוא כמו שותף שלך. אתה מעסיק אותו שלך בקרם, הוא כמו שותף שלך. לכן הוא פתור ממעשרות, לכן מותר לו לאכול, כמו שלך מותר לו. לרגע, להרגע, הוא לא שותף שלך ברווחים, ברגע שהוא סיים את גמר המלאכה, הוא כבר לא אוכל, אבל להרגע, תדע לך שפועל יהודי שעובד אצלך בקרן, הוא לא רק פועל שכיר. להרגע, הוא שותף ביצירה, שאתה והוא שותפים לה, וזכותו לאכול. עד כדי כך. התורה לא אמרה, תן לפועל לאכול, שייר לפועל והוא מותר לו לאכול. היא אמרה, כי תבוא בחרם ריחה ואכלת. כן לך לא תיתן. אל תהיה חמסה, אתה לא הבעלים. פשוט. פונה לפועל ואומרת לו, ברור שמותר לך. כן לך לא תיתן. זה לא מנות מנה. זה לא משולחן גבוה. הוא אוכל כאילו זה שלו.
זה שותף נורא חליפי כזה.
כן, כן. אבל המסר של זה לבעל בית. האדם שיש לו רכוש, הוא מרחיק לכם. זו תפיסה מאוד סוציאליסטית, מודה. ועדיין, שהפועלים שמשביטים את המפעל, כי זה הבית שלהם. הם השקיעו פה את שנותיהם העיקרות. טוב, זה לא אחד לאחד, כן? אנחנו מדברים רק על גידולי קרקע, רק משעד גמר מלאכה. אבל החוויה היסודית הזו, שזה לא רק מקום עבודה, אבל כשאתה מפסיק, אין לך כסף לשלם לי, אתה שולח אותי הבית. משהו ממני הושקע בעבודה הזו. יש לי זכות. יש לי זכות לאכול. לראות את זה בתור זכויות של הפועל, זה כתוב כאן, כן, אפשר כאן לשאול שפועל. עצם הראייה של אכילת הפועל כזכות, היא מה שהגמרא מצביעה לה, והוא חידוש מספיק, גם אם זה מאוד מאוד מצומצם. מכאן ועד לזכויות פועלים של ימינו, זה עוד דרך ארוכה. אבל הגרעין של המהפכה כבר נעשה, כי אפשר כאן לשאול שפועל. לא מתנות אני. בסדר? עכשיו, סוגיה דומה, תחזיקו חזק, במסכת ברכות, בתחילת פרק שישי. ברכות דף למדע מודע. כיצד מברכים על הפירות? על פירות האילן, הוא אומר, בורא פרי העץ. מנעמי מילה, שואל את הגמרא שבכלל מברכים על פירות. אני יודע שאתם זוכרים שמסקנת הגמרא היא, סברה. יש סברה. אסור לו לאדם שיענה מן העולם הזה בלא ברכה. אבל עד שהגמרא מגיעה לסברה הזאת, היא מתחילה ממהלך ארוך יותר. תנו רבנה. קודש הילולים להשם. ביחס לנת הרווי, נאמר בתורה שבשנה הרביעית יהיה כל פריון, קודש הילולים להשם. מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. את הפירות האלה, בניגוד לפירות העולה שאסור לאכול אותם, את פירות הרווי מותר לאכול. אבל, איך אוכלים אותם? קודש הילולים להשם. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיטום כלום, קודם שיברך. וואו. איך לומדים? מדין את הרווי שהוא, אכילתו, קודש הילולים להשם, אסור לאדם שיטום כלום, קודם שיברך. תשובה מאוד מעניין. רבי עקיבא למד כל אכילה ואכילה, כל סעודה שאנחנו סועדים, או כל פרי שאנחנו אוכלים, מהפירות שאנחנו מגדלים. בהתחלה אסור לאכול פירות. הם אמרו להם, לא שחר. ואז, לפני שאתה מתחיל לאכול אותם מהשנה החמישית, ובשנה החמישית, תאכלו את פיור, נוסיף לכם תבועתו. לפני שמותר לאכול אותו בשנה החמישית והלאה, בשנה הרביעית מהלנים את השם. זה המפתח להבין כל אכילה. כל אכילת פירות באשר היא, קודם אסור, בסוף מותר, באמצע מהלנים את השם. נכון, התורה אמרה זה רק על פירות שאתה מגדל מהאדמה, על עץ. שלוש שנים הרעילים, שנה רביעית תהיה כל פירות קודש של ילולים השם, הזדמנות להלל את השם, ואז מותר לאכול בשאר השנים. אבל מכאן כל סעודה תראה כך. לפני שאתה ניגש, רגע, אסור? אסור? זה לא גדל על העץ, זה בכלל מעניין. גם גבינה, שלא גדל על העץ, היא קודם כל אסור לאכול, כמו אורלה. ואז מהללים את השם, ואז מותר לאכול כמו, בשנה, כמו פירות בשנה החמישית. טוב, זה דרשה מאוד יצירתית של רבי עקיב. אז זה מה שכתוב. הגמרא מקשה על זה, ולכן לומדת אחר. אשכחן קרן. שאר מינין מיניים. לדעות ש... רווי זה רק בקרם. רווי מן התורה זה רק בקרם. יש מקום ללמוד את זה בעיקר מספר דברים שמדבר על נטע קרם ולא חיללו. על כל פנים, לדעות שרווי זה דווקא בקרם, אשכחן קרם, שאר מיני מיניים, דיאליף מקרם. אני יודע שזה ישמע לכם מוכר, אבל אנחנו במסכת אחרת בהקשר אחר לגמרי. יליף מכרם. מה כרם? דבר שנהנה וטעון ברכה. כל דבר שנהנה, טעון ברכה. נלמד מכרם בבניין. נכון שהתורה אמרה רווי רק על כרם, לכל במובן המצמצם ביותר, לדעה המצמצמת ביותר. אבל כמו שזה נכון על כרם, זה נכון על כל דבר אחר. כמו שכרם טעון ברכה, גם שאר הברכה, הפירות טעונים ברכה. ניקה למפרח, מה הכרם שכן חייב? בעולה לא. כמה תוכיח? מה לכמה שכן חייבת? בחלה? קיים יוכיח. וחזר הדין, לא ראי זה קירי זה ולא קירי זה ולא ראי זה קירי זה. הצד השווה שבין דבר שנהנה, טעון ברכה. אף כל דבר שנהנה, טעון ברכה. מה הצד השווה שבין שכן? יש בין צד מזבח. והתינה מזה הייתי בצד מזבח. ושוב, קושייה קטנה של הגמרא. אלא דלים כלום משיבת המינים. משיבת המינים דבר שנהנה וטעון ברכה, אף כל דבר שנהנה, טעון ברכה. מה לשיבת המינים שכן חייבת בביקורים? חייבים בביקורים. מסקנת הגמרא, אין לסברה, הוא אסור לאדם שאני מן העולם הזה ולא ברכה. אבל רגע, בואו נתעכב רגע על השלב שבה הגמרא צריכה ללמוד את זה בבניין. רק מכרם, לא, אולי כרם רק בגלל ללמוד ללמוד. אז כמה? מה לכמה שחייבת בחיים? אולי משניהם נלמד לא מספיק טוב. אולי רק באותם הדברים שיש בהם צד מזבח. או שחייבים לפחות בביקורים. נחזור רק על המסקנה של מה שאמרנו. כשהגמרא שואלת את זה, היא מציעה שהבנת הברכה תהיה כמו קודש, ולא כמו הילולים להשם. שזה לא רק יהיה שזאת הזדמנות לברך ולהודות להשם על מה שהוא נתן לנו. אלא זה הכרה בזה שכל מה שגדל מן הארץ הוא קודש. כמו שהברייתא הבאה בסוגיה אומרת, תנו רבנן סורי אדם שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל? מעל? הקדש. העולם הזה הוא קודש להשם. אל תיגע, הוא בשלך. תן את הראשית להשם, ביקורים. זה כל שירת המגיע. אז הקדוש ברוך הוא מרשה לך לאכול מן היתר. כמו קודשים, כמו שלמים. תן את החלב להשם, והשאר הוא תוכל לך לאכול. אבל תבין, כשאתה אוכל סעודה שברכת, הכרת בזה שזה קודש, השמיים, שמיים להשם לפני ברכה, והארץ נתן לבני אדם אחרי הברכה, אתה כבר לא חי באותה ארץ. אתה כבר לא אוכל את אותו פרי. היה פה פרי של חולים, ככה לפחות חשבת. ואז ברכת ואמרת, לא, לא, לא. השם הוא זה שגידל את הפרי הזה על העץ. אז למי שייך הפרי הזה להשם, אני מברך את השם על זה, ואז השם משפיע לי את הברכה ואומר, אני מרשה לך לאכול מההקדש הזה. כמו משהו שמקריבים על המזבח, ואת השיריים, שירי המנחות אוכלים הכהנים, או את הבשר של השלמים אוכלים הבעלים. זה מה שעושה ברכה. חוץ מזה שלמדנו כאן איך צריך ללמוד בניין אב. לכל שלב באב אמינא יש סברה. מה ההיגיון שזה יהיה כמו אלו? תן. תן למי שאין לו. תברך, כדי לחדד את התודעה שזה לא רק שלך, שאתה חייב לחלוק את זה עם מישהו. או אולי גם הוללות בעצמם, כאן בסוגיה יוצא שהוללות בעצמם, זה לא כל כך לתת לעניים כמו להכיר בזה שזה לא שלך. חוץ מהנקודה הזאת של איך ללמוד את בניין האב ולהתעכב על כל שלב, לפחות לנסות. איזה היגיון יש שהמאפיין שהגמרא בוחרת כאן לקבוע לפיו את העיקרון, יהיה באמת כזה שמאפיין היטב את הדוגמה ומתאים לדין שאתה רוצה ללמוד. למדנו גם עוד דבר, על הדרך. שתי סוגיות מקבילות. בשתיהן משתמשים באותם הסברות. בשתיהן כדי ללמד אותנו משהו על הגבלת הבעלות של בעל הבית. הגבלת בעלות בבין אדם לחברו, דין אכילת הפועל בא במציע, והגבלת הבעלות במישור שבין אדם למקום, דין ברכות הנהנים. הגבלת הבעלות, הפועל אוכל בזכות, אפילו לא רק עם מתנת שמיים, זה מסקנת הגמרא במה המציע. הגבלת הבעלות ביחס לקדוש ברוך הוא, החובה לברך לפני שאתה אוכל ממשהו שלך, כאילו שלך! לא, אתה נהנה ממשהו שהוא לא לגמרי שלך. שלפני שברכת הוא בכלל שלך. כמובן, בדרך לכאן צריך היה אולי לדבר על בנייני אב מפורסמים יותר, המשנה הראשונה של בבא קמא, שמדברת לא רק על שור, על בור, על מבאה ועל מביא, אלא על ארבעתם כמכלול, שמלמדים בבניין אב שבכל הנזקים אדם חייב באחריותם. בכל הנזקים שלו, או שתחת אחריותו הוא חייב באחריותם. שור זה לא רק שור, זה כל בעלי החיים. אבל זה לא רק בעלי החיים, זה גם דוממים כמו בור. לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, אתה משווה שבהם, עם המונו, ואם יזיקו, אתה חייב באחריותם. אבל, אנחנו לא מספיקים הכל. ושם הסברה מתבקשת. הדקויות, הגמרא תדבר עליהם, שם בבבא קמא, בתחילת הפרק הראשון. אבל על העיקרון כבר אמרנו. רוב בנייני אב בסוגיות של הגמרא יהיו מהסוג האחרון שעליו דיברנו, כלומר ראייה של מקרה פרטי בתור דוגמה ולא בתור מקרה פרטי, בתור דוגמה לעיקרון. והמאמץ שלנו כלומדים יהיה לברר מה במאפיינים שהגמרא מצביעה עליהם מתאים לדין שאותו הגמרא מבקשת ממנו. ככל שנלך מוקדם יותר למשניות, לברייתות, למדרשי ההלכה, נמצא יותר ויותר בנייני אב, שהם לא רק הרחבה של מקרה פרטי לעיקרון כללי, אלא כלל פרשני. ונתחפרו שם. עכשיו, זילו גמורו. בעזרת השם ובלי נדר, בשבוע הבא או בשבועות הקרובים, נעבור למידה נוספת. כרגע נראה לי שעל הכוונת שלי תהיה קל וחומר, אבל נדע בוודאות לקראת שבוע.